ספר חדש, ספר במדבר, שיעור פרשה כפשוטה. אם נמקם את הספר הזה על הרצף של הספרים, הספר בראשית בנה את היחידים בעם ישראל, את המנהיגים שלנו. ספר שמות בנה את העם עצמו, עם השיעבוד במצרים, מתן תורה, ובסופו של דבר הקמת המשכן, בסי, שזה השראת שכינה בעם ישראל. ספר ויקרא ביסס את השראת השכינה הזאת. מה עושים עם המשכן הזה? איך ממשיכים את השראת השכינה עם כל מיני מצוות שקשורות להשראת שכינה בעם ישראל? וספר במדבר זה ספר, הרמב"ן מגדיר את זה כספר שאין בו מצוות עתידיות, אין בו מצוות כאילו שאנחנו מצווים בהם לתמיד, אלא משהו מאוד זמני, מאוד לשעתו, מאוד התמודדות של כאן ועכשיו. גם בשם של מדבר זה מקום שהוא לא גרים בו ולא נמצאים בו, זה לא משהו עם אופק עתידי. זה משהו שעוברים בו, ואנחנו יודעים שזה היה אמור להיות מאוד קצר, אבל בגלל חטא המרגלים ועוד דברים, זה נהיה מאוד ארוך ומאוד משמעותי, אבל זה לא משהו שרק עברנו שם. קיבלנו שם המון 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 במדבר, וההתמודדויות וכל הקשיים, ברור שאותם אנחנו לוקחים איתנו אחרי זה להמשך הדרך, ממש כמו גיל הנעורים. הנביא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך חיה במדבר. המדבר זה כמו גיל הנעורים. גם לגיל הנעורים אפשר להתייחס כאיזה משהו שאין לו בדיוק תוחלת. ילד קטן, הוא מקבל חינוך, הוא עושה מה שאומרים לו. ילד גדול כבר אומר לאחרים, עושה בעצמו. ובאמצע שזה גיל לא ברור, שקמים ונופלים ונופלים וקמים. אבל ברור לכולם שהגיל הלא ברור הזה הוא מאוד 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 דרמטי ומאוד משמעותי. אז ספר במדבר אפשר לקרוא לו גיל ההתבגרות של עם ישראל. לכנות אותו ככה עם כל הקשיים וכל ההתמודדויות. וזה מתחיל, הפרשה מתחילה פה במפקד. מפקד שהראשון היה בספר שמות, בפרשת כי תישא, מיד אחרי חטא העגל, כמו רועה שנכנס לראות כמה נשאר מהצאן שלו, ועכשיו כשמשרים שכינה בעם ישראל, מיד אחרי הקמת המשכן, הקדוש ברוך הוא סופר אותנו עוד פעם. וידבר אדוני משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם ארץ מצרים לאמור. האמת שבהמשך אנחנו נראה שאין מוקדם ומאוחר בתורה, נאמר על המקום הזה, כי בהמשך הספר יש לנו את חוזרים לחודש הראשון בפרשת בעלותך. ועל זה כולם מודים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ונדבר על זה שמה. למה סופרים פה את עם ישראל? אז אמרתי, הזכרתי פה את רש"י עם השראת שכינה, ומתוך חיבתן מונה אותם כל שעה, אבל התשובה של הפשטנים כאן לשאלה הזאת זה כמו צבא. עם ישראל עכשיו הולך לכבוש את ארץ ישראל. התוכנית הייתה שתוך כמה ימים נכנסים לארץ ישראל. וכשנכנסים לארץ ישראל והולכים כמו צבא, צריך ללכת כמו צבא. כן, אז סופרים את האנשים, לכן גם סופרים אותם מגיל 20 ומעלה. פשוט סופרים אותם כדי לדעת לחלק את הצבא. ואת שבט לוי לא סופרים יחד עם כולם, כי הוא לא יוצא בצבא. הוא שומר על המשכן. ומבחינה עמוקה, אפשר להגיד, עוד טעם לספירה הזאת, זה בכלל, כל הספר הזה הוא מסדר מאוד 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 את עם ישראל בדגלים. אחרי זה בתפקידים, אחרי זה תלוויים, סביב המשכן. ויש פה איזה מין, אם בספר ויקרא למדנו על איך המשכן אמור להיראות ואיך עבודת השם בתוך המשכן, עכשיו מעבירים איזה מין קדושה לכל עם ישראל. כל עם ישראל מקבל תפקיד, לא רק הכהנים ועובדי השם בתוך בית המקדש, אלא כל עם ישראל מקבל תפקיד, מקבל ייעוד ומקבל צבע ודגל ואיזה זווית שבה עובד את הקדוש ברוך הוא. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם מספר שמות כל זכר לגולגל אותם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם מצוותם אתה ואהרון, ואיתכם יהיו איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. כל נשיא של שבט, שעכשיו ימנו נשיאים חדשים, כל נשיא של שבט עומד בראש השבט שלו ומשתתף במניין הזה. ואלה שמות האנשים אשר עמדו איתכם, לראובן אליצור בן שדאור, לשמעון, שלומיאל בן צור ישדאי, ליהודה, כן, דלגול פה על לוי, כי לוי לא נמנה יחד עם ישראל, ליהודה נחשון בן אמינדב, ליששכר נתנאל בן צואר, לזבולון אליאב בן חילון, לבני יוסף, לאפרים ולשמע בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן פדצור. זה יצא 12 שבטים, כי שבט יוסף מחולק לשניים, ושבט לוי לא נמנה עם עם ישראל, בסדר? לבנימין אבידן בגדוני, לדן אחיעזר בן משדי, לאשר פגיאל בן אוחרן, לגד אליסף בן דיואל, נפתלי אחירה בן ענן. אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. מה זה קרואי העדה? הם נקראים לכל דבר ועניין, הם המנהיגים של עם ישראל, כל דבר שצריך מנהיג קוראים להם. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה, אשר נקבו בשמות, כן, לקחת אנשים זה לא פיזית, נכון? התרגום תמיד מתרגם, לא כמו המילה לקח, שאתה לוקח כוס, או לוקח איזה חפץ או ספר, אלא הוא אומר, הוא דבר. דבר זה כאילו לקחת בצורה לא פיזית, אלא כן, להגיד להם לבוא. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות, נקבו זה פורשו, התפרשו, אומר פה התרגום, כן? כמו להבדיל, שראינו במקלל, איך כתוב שם? ויקוב את השם ויקלל, נכון? שהוא פירש את שם השם, אז גם כאן, אשר נקבו בשמות, ואת כל הידי כאילו באחד לחודש השני, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. מה זה התיילדו? אומר התרגום פה, התייחסו. הם הביאו את השטרי יוחסין שלהם, אומר פה רשי, בסדר? או שהם אמרו, או שראש השבט אמר, כן, זה פלוני, ממשפחת פלוני, ומהשבט שלי וכולי. הם הביאו את היחס שלהם, כי המניין פה זה לא מניין כללי של כל עם ישראל, אלא זה מניין לפי שבטים. אז כל אחד צריך להראות שהוא מהשבט הזה. יש פה בפשטנים, אומרים, האבן עזרא, שויתילדו, הם הביאו ראייה על הגיל שלהם. מתי הם נולדו? למה? כי צריכים לראות שהם בני 20. קיצור, הביאו תעודות זהות. במספר שמות ב-20 שנה ועמל לגולגותם, כאשר ציוותנו את משה, ויפקדי מדבר סיני. עכשיו מתחיל המפקד. שני, משני מתחיל המפקד עצמו. והיו בני ראובן. אגב, הספירה פה של השבטים זה לפי הדגלים. יש פה את החלוקה לדגלים. השבטים פה זה לא לפי הגיל שלהם, או כן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, אלא לפי הסדר של הדגלים, שעוד מעט תראה, לקחו כל שלושה שבטים, היה להם דגל, הם היו קבוצה עם דגל, אז הספירה פה היא לפי הדגלים. והיו בני ראובן בכור ישראל תולותם משפחותם לבית אבותם, מספר שמות לגולגולותם, כל זכם בן 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודים למטה ראובן, 46,500. כן, מטה ראובן היו 46,500. שבט יחסית קטן, ממוצע קטן. לבני שמעון תולותם משפחותם לבותם, פקודם פסר שמות לגולגולותם, כל זכם בן 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודים למטה שמעון, 59,300. 59,300, זה כבר שבט יחסית גדול, כמעט 60,000, מהשבטים הכי גדולים. טוב, לא נקרא את הפסוקים עצמם, כי זה מאוד ארוך, רק נגיד את המספרים. שבט גד, 45,650, שזה דומה לראובן, כן? ממוצע קטן יחסית. יהודה, זה השבט הכי גדול, 74,600. יששכר, 54,400. זבולון, 57,400. זה גם יחסית שבט גדול. נראה לי שהוא השלישי בגודלו. כן, אחרי שמעון, שהוא 59. מעניין, השבטים הגדולים זה דווקא בני לאה. זה בני לאה. יהודה, שמעון, זבולון, אפרים, עברנו לרחל, 40,000, מנשה 40,500, מנשה 32,200. האמת שאפרים ומנשה זה מאוד מובן שהם קטנים, למה? כי ירדו דור, נכון? כל השבטים הם בני יעקב, והשבטים של יוסף הם בני יוסף. אם תחבר אותם ביחד, זה יוצא המון. הם היו אמורים להיות אולי השבט הכי גדול. כן, הם היו... יהודה... לא, יהודה עדיין יותר גדול מהם. יהודה עדיין יותר גדול מהם. 40,500 ועוד 32,200 זה 72,700. והוא 74,600. אז עדיין יהודה יותר גדול, אבל הם כבר מתקרבים לשבט הכי גדול מאוד. בנימין, 35,400. זה ממש השבט האמיתי הכי קטן, אפשר להגיד, נכון? דן, גם שבט גדול מאוד, 62,700, ואשר, 41,500. נפתלי, 53,400, שגם הוא מהשבטים הממוצעים. זהו, זה המניין. והמניין הכללי מסיים את פה התורה, אני מדלג ממש... לסוף פרק א', והיו כל הפקודים 600,000 ו-3,000 ו-550. והלווים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. אז המניין הכללי של כל עם ישראל, של כל השבטים, 600,000 ו-3,000, 550. מה זה מזכיר לכם המספר הזה? ממש אותו מספר של פרשת כי תישא בספר שמות. אותו מספר אחד לאחד. אז רשי לא פה, רשי שם, שואל את השאלה הזאת, איך זה יכול להיות? שהם יצאו אותו דבר, מה? עברה שנה. איך עם ישראל נשאר בדיוק אותו דבר? אז התשובה שרשי אומר שם, שעברה שנה ליציאת מצרים, לניסן, התחלפה שנה. אבל המניין של האנשים נמנה לפי שנות העולם, שזה מתשרי לתשרי, וזה נשאר באותה שנה. לכן האנשים שהיו בני 20, נשאר אותו דבר. צריך להגיד שהם לא מתו ולא... בסדר? עכשיו, מה יוצא קצת מוזר ברשי הזה? שכאילו אנחנו עושים יום הולדת לכל בן אדם בתאריך שהוא נולד, נכון? ולפי רשי, כל השנתון הוא גיל אחד. כל מי שנולד בשנתון הזה, זה הולך לפי שנתונים. אז זה רשי. הפשטנים אומרים תשובה אחרת. זה נראה יותר... הרי שם אמנות הלווים, ופה לא מונים את הלווים. זאת אומרת שעם ישראל מאוד גדל בשנה הזאת. נכון? הוא הגיע לבד, הוא השלים כאילו את המספר של הלווים. המדהים הוא שזה יצא בול, אחד לאחד, כאילו. שהוציאו את הלווים, זה נהיה בדיוק המספר של עם ישראל קודם עם הלווים. בסדר? זה נתון מעניין. אבל זה מסביר הרבה יותר דמוגרפית, הגיונית, את הסיפור הזה. טוב, יש פה דבר קשה. והלווים למטה אבותם לא עוד פקדו בתוכם. ואז בפסוק הבא, וידבר ננו של מורח את מטה לוי לא תפקוד, ותורשם לא תישא בתוך בני ישראל. מתארים פה עובדה שלא ספרו את שבט לוי, ורק אחרי זה הקדוש ברוך הוא מצווה לא לספור את שבט לוי. איך משה רבנו ידע לא לספור את שבט לוי לפני שציוו אותו? אז יש כאלה שמסבירים שזה כאילו נימוק, והלווים מטה אבותם לא התפקדו בתוכם. אתה יודע למה? כי וידבר ננו של מורח את מטה לוי לא תפקוד, אמר לו את זה קודם. בסדר? רק התורה מתארת את זה עכשיו. אבל יש כאלה שאומרים, זה אפשר להכניס, זה נכנס בפשט מה שאמרנו עכשיו, כן? אבל יש כאלה שאומרים יותר פשט, שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לו איזה נשיאי שבט יהיו, והוא לא אמר לו נשיא משבט לוי. אז מה משה רבנו הבין? לא לפקוד אותם, כי אין להם נשיא שבט. ואז, אחרי שהוא הבין את זה לבד, השם גם ציווה אותו את זה. בסדר? הוא מדעתו הבין שיש פה משהו מיוחד בשבט לוי. אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. למה? שואלים כאן כולם, למה לא לספור את שבט לוי יחד עם עם ישראל? למה הוא נספר לבד? רש"י אומר, ליגיון של מלך. כדאי, זה סיירת מטכ"ל. זה לא, יש את הצבא רגיל ויש את סיירת מטכ"ל. יש כאלה שמסבירים שהרי כל המניין פה זה, כל הספירה פה זה צבא. נכנסים לארץ ישראל. הרמב"ן פה אומר שעם ישראל לא סומך על הנס. זה שאחד רודף אלף ושניים יניסו רבבה, כמו שהתורה מתארת, נכון? כמו שראינו בתחילת פרשת בחוקותיי, ורדפו מכם 500, 100 מכם רבבה ירדפו, זה נס, אבל עם ישראל לא סומך על הנס. כשיוצאים לעשות מלחמה, הולכים לארץ ישראל, יש מלחמות, אז צריכים להתכונן, לראות כמה צבא יש לנו. לספור את האנשים וזה. ושבט לוי לא יוצא בצבא, ולכן את שבט לוי לא סופרים. סופרים אותו בנפרד, יש לו תפקיד אחר. התפקיד של שבט לוי זה לשמור על המשכן, לשמור על המקדש, כאילו להיות יותר עסוק בנקודה הרוחנית. אז אותו לא סופרים. ודבר אדם שלנו, עורך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תיסע בתוך בני ישראל, ואתה לא תיסע, ותיסע זה כאילו לקבל את החשבון, כך אומר פה התרגום, לא תמנה אותם, ואתה פקד תלווים על משכן העדות, ועל כל כלב, הנה יש לו תפקיד אחר, למה הוא לא נמנע? כי הוא צריך להיות על המשכן העדות, ועל כל כלב, ועל כל אשר לו, הם עיסו את המשכן ואת כל כלב, הם ישרתו, וסביר למשכן יחנו, ונסוע המשכן יוריד אותו עלווים, ובחנות המשכן יקים אותו עלווים, והזר הקרב יומת. אז התפקיד של הלווים זה לשמור שלא ייכנסו זרים למשכן ולבית המקדש. המילה זר מתורגמת חילונאי. כן? מעניין. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. והלווים יחנו, אז עם ישראל חונה איש על מחנהו ואיש על דגלו וספרו אותם מנפרד. אבל הלווים לעומתם יחנו סביב למשכן העדות. ולא יהיה קצף על הדד בני ישראל ושמרו הלווים את משמרת משכן העדות. ועשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה. כן עשו. אגב, כל הזר הקרב יומת למשכן, יומת בידי שמיים, כן? לא הורגים אותו בידי אדם. כמו שראינו, היה לנו ניסיון קשה עם הסיפור הזה עם נדב ואביהו, נכון? זה גם יוזכר פה בהמשך. כן, אז אני רוצה לתת עוד איזה רקע על הפרשה. מונים את עם ישראל, מחלקים אותם, יצא לנו כל שבט כמה, מחלקים אותם לארבעה דגלים, כל דגל שלושה שבטים. לכל דגל, לכל שבט יש דגל ודגל ממש גם אמיתי עם צבע, עם עוד, כמו שעוד נראה. אחרי זה מונים את הלווים ומחלקים אותם לכיוונים סביב המשכן, את משה ואת אהרון, ועם ישראל פה בעצם, אחרי זה גם כל משפחה בשבט לוי מקבלת תפקיד מסוים במשכן, מקדישים את הלווים, הופכים אותם להיות לוויים, עד עכשיו דיברנו על כהנים, עכשיו אנחנו מדברים על לוויים, בעצם יש פה איזה מין הכנה להיכנס לארץ ישראל, להכין פה את הדגלים, זה כמו הנחלות, זה כמו זה, הם מתכוננים פה לכבוש את ארץ ישראל. זה הכל כאילו, עם ישראל בספר הזה עולה מדרגה. שלישי, וידבר עליהם משה ולאהרון למור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. לכל שבט יהיה דגל באותות. אותות זה עוד צבע, כל דגל זה עם צבע אחר. אומרים, חלק מהפרשנים אומרים שהצבעים של הדגלים היו כמו הצבעים של, של החושן. ויש כאלה שאומרים אותות, זה מלשון אות, זה מלשון צורה, ציור. לכל שבט היה ציור, אולי זה היה גם צבע וגם ציור. נגיד לשבט יהודה, אריה, כן, לשבט ראובן, דודאים, פרחים כאלה. איזשהו מין ציור וצבע שמבטא את השבט. והחונים קדמה מזרחה, מתחילים עכשיו למנות את הדגלים. דגל, מחנה יהודה לצבאותם, מנסים לבני יהודה, נחשון מלמדיו, וצבאו פקודיהם 470,600. חוזרים פה עכשיו על המספר של כל שבט, מעניין. והחונים עליו מטה יששכר, ונשיא בני יששכר, נתניהם מצואר, וצבאו פקודיו 450,400. מטה זבולון, נשיא בני זבולון, אליאב בן חילון, וצבאו פקודיו 750,400. כל הפקודים למחנה יהודה, 100,086,400, לצבאותם ראשונה יישרו. יש לנו דגל מחנה יהודה, הוא נמצא במזרח, והוא מורכב מהשבטים, יהודה, יששכר וזבולון. זה דגל מחנה יהודה, והמספר הכללי של הדגל הזה הוא 186,400. בסדר? עכשיו אני לא אקרא את כל הפסוקים כדי לא להלאות, אני פשוט אגיד כל דגל ממי הוא מורכב, ומה המספר הכללי שלו. הדגל הבא זה דגל מחנה ראובן. אם דגל יהודה נמצא במזרח, הוא נמצא בדרום. דגל מחנה ראובן, תימנה, זה דרומה, אומר פה התרגום, לצבאותם. ונשיא לבני ראובן, אנחנו יודעים, אליצור בן שדיאור וכו' וכו' וכו'. מי יחד עם שבט ראובן? שמעון וגד. בסדר? ראובן, שמעון וגד הם שלושת השבטים שנמצאים בצד הדרומי. זה נקרא דגל מחנה ראובן. והמספר של דגל מחנה ראובן זה 151,045. לדעתי, זה הדגל השלישי במספרו. דגל מחנה דן הוא השני הכי גדול אחרי יהודה, ודגל מחנה אפרים הוא הכי קטן. בסדר? אז במזרח, בדרום, סליחה, יש לנו את דגל מחנה ראובן, ראובן, שמעון וגד. אנחנו עוברים למערב. במערב זה בני רחל, דגל מחנה אפרים לצבאותם, ונשיא לבני אפרים להישמע בין המיהוד. מעניין שאפרים ראש הדגל, למרות שמנשה הוא הבכור. אבל למה זה? כי יעקב אמר ליוסף להקדים את אפרים לפני מנשה, נכון? בברכה שלו, וזה הביטוי של זה. אז דגל מחנה אפרים כולל את אפרים, מנשה ובנימין, והמספר הכולל שלהם הוא מספר מאוד קטן, הכי קטן, 108,100. או 181,000, כמה זה יוצא פה? 100,000 ו-8,100, כן. 108,000 ועוד 101, זה דגל מחנה אפרים, שדגל מחנה אפרים מורכב רק מבני רחל. נכון? אפרים, מנשה ובנימין. זה כאילו יוסף ובנימין בעצם, בסדר? זה בלי בני שפחות וזה רק בני רחל. הדגל האחרון זה דגל מחנה דן, שמורכב רק מבני שפחות, והוא בצד הצפוני, הוא מורכב מדן, אשר ונפתלי, והמספר שלו זה 157,600. בסדר, זה מעניין. הצד הצפוני הוא תמיד הצד הפחות חשוב. צפון, לא עוברת שם השמש. השמש עושה לופ ממזרח עד המערב, דרך הדרום. והצפון זה צפון, הוא מוסתר, הוא גם הצד הכי קר, כולם יודעים. שם נמצאים בני השפחות, דן, אשר ונפתלי. כן, אז אם נחזור עוד פעם, בדגלים, מי שהכי גדול זה דגל מחנה יהודה, 186,400. הדגל השני זה דגל מחנה דן בצפון, שהוא 157,600. הדגל השלישי זה דגל מחנה ראובן, שנמצא בדרום, הוא 151,450. והשבט הכי קטן, הדגל הכי קטן זה דגל מחנה אפרים, במערב 108,100. מסכמת התורה, פרק ב' פסוק למד ב', אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנה לצבאותם, 600,000 ו-3,550, כמו שאמרנו קודם, זה הסיכום הכללי. והלוויים לא עוד פקדו בתוך בני ישראל כאשר צבא נת משה, ועשו בני ישראל ככל אשר צבא נת משה, כן חנו לדגליהם, וכן עשהו איש למשפחותיו על בית אבותיו. מעניין, רש"י פה אומר, כאשר יחנו כן עשהו, שיש מחלוקת בגמרא, אם הם נשאו כמו תיבה או כמו קורה. כאילו אם הם התיישרו בה, על כל פנים, רש"י אומר פה שהם הולכים כמו חנייתם, בריבוע כזה. כן, אז רש"י כאן אומר שהם הלכו כתיבה. זאת אומרת שהרי הם חנו בצורה של ריבוע, נכון? כשדגל מחנה יהודה אמרנו במזרח, דגל מחנה ראובן בדרום, דגל מחנה אפרים במערב ודגל מחנה דן בצפון. עכשיו, מי שאומר שהם הלכו כמו קורה זה מאוד פשוט. היו שני דגלים שהולכים ראשונה, באמצע זה המשכן, ואחרי זה שני דגלים אחרונים. אבל מי שאומר שהם הלכו כתיבה, תמיד שאלתי את עצמי, אז איך דגל מחנה יהודה הולך ראשון? הוא יכול ללכת ראשון רק הם הולכים לכיוון מזרח. אם הם הולכים לכיוון מערב, אם הם הולכים לכיוון צפון, אז נראה לי שהם הלכו כתיבה, הכוונה הם שמרו על אותו יחס של ריבוע. ודגל מחנה יהודה התחיל ללכת ראשון, אבל אחרי זה ברור שהוא לא נשאר במזרח. זה רק בחנייה הוא נשאר במזרח. הוא הלך לאיזה כיוון שצריכים ללכת, כשהוא זז ראשון, אחריו נע דגל מחנה ראובן, אחריו דגל מחנה אפרים, ובסוף דגל מחנה דן, אבל הם הולכים כל הזמן כריבוע. אז זה מה שהתורה כאן אומרת, ועשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, חנו לדגליהם, וכן נסעו, על מזה רש"י אומר שהם נסעו כמו תיבה, איש למשפחותיו על בית אבותיו, רביעי. ואלה תולדות, עכשיו עוברים בעצם לספור את שבט לוי, שאותו לא ספרו עד עכשיו, ואז התורה פה אומרת, ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. ואלה שמות בני אהרון, יש פה דבר מרתק. התורה אומרת, אלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני, והיא אומרת רק את תולדות אהרון. אז חזל, מפה מולידים דרשה מתוקה מדבש, שאומרת שהרי משה לימד את בני אהרון תורה, וכל מי שמלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. אז זה תולדות, למרות שמונים פה רק את תולדות אהרון, זה נקרא גם תולדות משה. אז זו דרשה מאוד יפה, אבל בפשט, מה נגיד בפשט? אלה תולדות אהרון ומשה. אז הרס"ג פה יש לו פירוש בשלוש מילים, הוא אומר משהו מדהים. זה בכלל לא הולך על ההמשך. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. פה נסגר הפרק. החלוקה הנוצרית ששמה פה את פרק ג' לא נכונה. כל המפקד של עם ישראל שמנינו עד עכשיו, זה אלה תולדות אהרון ומשה. לא מה שהולך להיות מעכשיו. בעצם כאילו עם ישראל זה העם של משה ואהרון. הם הוציאו אותם ממצרים, הם הנהיגו אותם, הם הובילו אותם, אז הם נקראים בניהם. וזה מאוד מובן. ועכשיו, לפי זה ההמשך, ואלה שמות בני אהרון, מפה מתחיל המספר של הלווים, וכשמתחילים את הלווים, מתחילים לדבר על בני אהרון. למה על בני אהרון? כי הם כבר התקדשו. זה בכל מקרה צריך להגיד, לא משנה איך נפרש את הפסוק הראשון פה. בני אהרון התקדשו כבר בספר שמות, נכון? הכהנים. בני אהרון הכהנים, הם נכנסו לעבודה בבית המקדש, בשמונת ימי המילואים וכולי, אז מונים אותם פה, ואחרי זה עוברים לשבט לוי. עכשיו, לפי הפירוש שאלה תולדות אהרון ומשה, זה באמת ההמשך פה, לא כמו הרס"ג, אז למה לא מונים פה את משה? אז יש, הרמב"ן פה אומר בפשט, שאלה תולדות אהרון ומשה, אני הולך להגיד לך את זה עכשיו, תיקח אוויר, אני מתחיל עם בני אהרון, ומשה יהיה כשיספרו את משפחות הלווים, יגיעו לקהת, אמרם יצהר, חברון ועוזיאל, נכון? אז הבן של אמרם זה קהת וכולי. ואז יגיעו גם כאילו לבני משה. טוב, נקרא את זה. אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים אשר מילי אדם לכהן, אלה שכבר התקדשו פעם, והם אותם דבר והביאו לפני אדוני והקריבה מזרה לפני אדוני בדבר סיני, ובנים לא היו להם. הם התקדשו להיות כהנים, אבל הם לא המשיכו הרבה זמן, ויכן אלעזר ויתמר על פני אהרון אביהם. ודבר אדוני משה לאמור, הקרב את מטה לוי, ועמדת אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו. פה בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה, היה לנו אנשים מיוחדים שזה כהנים. וגם לא כל הכהנים, היה את בני אהרון וכולי, שהם התקדשו להיות כהנים בספר ויקרא. נכון, פרשת צו, שמיני, זה מוזכר כבר גם בספר שמות. העניין הזה של הקדשת הכהנים, פרשת תצווה, וזה כבר מוזכר שם. פה פעם ראשונה שמקדישים תלוויים בעצם, לשרת את המקדש. הקרב את מטה לוי ועמדת אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אוהל מועד לעבוד את עבודת המשכן ושמרו את כל כלי אוהל מועד ומשמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן ונתת את הלווים לאהרון ולבניו נתונים נתונים עם הלומד בני ישראל. זה מין מתנה של עם ישראל כאילו לכהנים לעזור להם לשמור על המקדש. וידבר אדוני אל משה לאמור ואני הנה לקחתי את הלווים מתוך בני ישראל תחת איך כאילו מאיפה אני מקדיש אותם את הלווים מאיפה אני מתחיל את המהלך הזה תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. אז פה יש דבר מעניין. התורה בעצם אומרת שהקדושה של הלוויים מגיעה במקום הקדושה של הבכורות. זה דבר מרתק. רש"י פה אומר, בשם חז"ל, שבעצם הבכורות היו אמורים להיות אלה שעובדים. כמו שעשיו אומר ליעקב, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה בכורה? אז אומרים חז"ל שם, מה זה הולך למות? העבודה הייתה אמורה להיות לבכורות, אבל זה לא לעד ולעולמי עולמים. אז הקדושה שהייתה בבחורות התפוגגה מהם בחטא העגל. התפקיד שלהם להיות הקדושים, להיות המנהיגים, נלקחה מהם. כמו שאנחנו מכירים הרבה בחורות, שזה לא מכירים אישית, מכירים בתורה. כן? הזכרנו עכשיו את אפרים ומנשה, ויעקב ועשיו, וישמעאל ויצחק, נכון? יש הרבה שהבחורות זה לא זה. אז גם כאן הקדושה נלקחה מהבחורות, העבודה, והוא עברה למי? ללוויים. ואני לקחתי את הלווים תוך בני ישראל, תחת כל בכור פתח רחם בני ישראל, והיו לי הלווים, כי לי כל בכור ביום הקוטי, כל בכור בית מצרים. הקדשתי את הבכורים, כשדילגתי עליהם במצרים, והרקתי רק את הבכורות של המצרים. ביום הקוטי, כל בכור בית מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, לי יהיו, אני אדוני. ואת הקדושה הזאת שהקדשתי את הבכורות, אני עכשיו מעביר ללווים. חמישי. וידבר אדוני משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי, לבית אבותם ומשפחותם, כל זכר בן חודש ומעלה תפקדם. אז אם את עם ישראל מנו מבין 20 שנה, את שבט לוי מונים מבין חודש. רש"י פה אומר למה בין חודש? מהרגע שהוא יצא מכלל נפלים, עד חודש, לא עלינו, זה לא ברור אם הוא חי או לא חי, זה בטח בזמנם, היום הרפואה ברוך השם מאוד 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 התפתחה, אבל זה נקרא נפל, וכשהוא יוצא מכלל נפלים, הוא כבר ראוי להימנות. רש"י פה אומר גם שרגיל אותו שבט להימנות מהבטן, שאת יוכבד בד לוי כבר מונים מהבטן. הרשב"ם פה אומר טעם מאוד פשטני ויפה. למה מונים את שבט לוי מגיל חודש? הרי הם אמורים להחליף את מי? הלווים מחליפים את הבחורות. ובחור, מתי צריך לבדות אותו? אחרי חודש. אז הם מחליפים אותם, אחד לאחד. פקוד את בית לוי לבתם ומשפחתם, כל זכר בן חודש ומעלה תפקדם. ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה, והיו אלה בני לוי בשמותם גרשון וקהת ומררי. שבט לוי מתחלק לשלוש משפחות עיקריות, גרשון, קהת ומררי. עכשיו, למה את שבט לוי פותחים למשפחות? הרי את השבטים עצמם לא פתחנו למשפחות. מנינו את כל השבט קומפלט, נכון? שבט ראובן, יהודה, וכו'. למה את שבט לוי פותחים למשפחות? תשובה, כי כל משפחה תקבל מיקום שונה מסביב למשכן, ותפקיד שונה במשכן. בעצם כל משפחה בשבט לוי זה כמו שבט, תת שבט כזה. בסדר? עכשיו, מעניין שהולכים פה עוד דור גם. לא רק פותחים אותם לשלוש משפחות, גם את המשפחות אומרים את הילדים שלהם. ובני קהת למשפחותם, כן? זה לא רק גרשון קהת ומררי, אלא גם פותחים את זה לעוד דור. ובני קהת למשפחותם, אמרם ויצחק חברון ועוזיאל, אנחנו יודעים שזו המשפחה שממנה יצאו גם המנהיגים וגם הכהנים, אמרם זה משה ואהרון, ובני מררי למשפחותם, אחלי ומושי, אלה משפחות הלוי, לבית אבותם. לגרשון משפחת הלוי ומשפחת השימי, אלה משפחות הגרשוני, פקודיהם מספר כל זכר, בין חודש ומעלה, פקודיהם 7,500. משפחות הגרשוני, אז משפחת גרשון, שהם הגדולים יותר, הם 7,500 מבין חודש ומעלה. משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה. הם בצד מערב, מקבילים למי? גרשון מקבילים לעם ישראל, לדגל מחנה אפרים. ונשיא בית אב לגרשוני על יסף בן לאל, ומשמרת בני גרשון באוהל מועד. מה התפקיד של שבט גרשון, של משפחת גרשון? המשכן והאוהל, מכסה ומסך פתח אוהל מועד, וקלי חצר ואת מסך פתח החצר, אשר למשכן והמזבח סביב, ואת מיתריו לכל עבודתו. קיצור, הם נושאים את כל האוהל, המכסה, האוהל, המעטפות. וליקעת משפחת האמרמי, עכשיו עוברים למשפחת קהת, משפחת האמרמי, משפחת היצרי, משפחת החברוני, משפחת האזיאלי, אמרנו אמרם יצר חברון ועוזיאל, אלה משפחות הקהתי, מספר כל זכם בן חודש ומעלה, 8,600, שומרי משמרת הקודש, הם הכי הרבה. כן, מבין חודש ומעלה, הם הכי הרבה, 8,600 לעומת 7,500 של גרשון ו-6,200 של מררי, שעוד מעט נראה. ואיפה הם חונים? בצד דרום, מקבילים לשבט, לדגל מחנה ראובן. ולכן, כשקורח, בהמשך, עושה את החטא שלו, את המרד שלו, את מי הוא לוקח הרבה? מבני ראובן. כי ראובן זה הדגל שנמצא לידו, על זה חז"ל אומרים, אוי לרשע ואוי לשכנו. נשיא בית אב למשפחות הקהתי, אליצפן בן עוזיאל. ומשמרתם אהרון והשולחן והמנורה והמזבחות, וכלי הקודש אשר ישרתו בהם, והמסך וכל עבודתו. קיצור, שבט קהת זה השבט הכי חשוב, משפחת קהת בתוך שבט לוי, זה המשפחה הכי חשובה, ממנה יצא אהרון ומשה, כאילו יצאו גם הכהנים וגם המנהיגים, וגם הם נושאים, הלווים הרגילים מהשבט הזה, את מה הם נושאים? את הלב, את כלי המקדש עצמו. ונשיא נשיא הלוי אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש. אם בגרשון היה להם נשיא שהיה אחראי להם, זה אליסף בן לאל, פה זה אלעזר בן אהרון הכהן, לא פחות, הוא הנשיא שלהם, של המשפחה הזאת, והם נקראים שומרי משמרת הקודש. למה? כי הם אחראים על הדברים הכי קדושים, בכתף יישאו, כמו שהתורה תגיד אחרי זה. למררי, אנחנו עוברים למשפחה האחרונה, משפחת המחלים ומשפחת המשה, אלה משפחות המררי, ופקודי מספר כל זכם בחודש ובעלה, 6,200, הם הכי פחותים. ונשיא בית אב למשפחות מררי, צוריאל בן אביחיל, על ירך המשכן יחנו צפונה, הם בצד הצפוני, בצד של השפחות, של משפחות דן, וגם להם יש את התפקיד הכי פחות, את מה הם סוחבים, ופקודת משמרת בני מררי, קרשי המשכן ובריחה ועמודה ועדניו, וכל כלה וכל עבודתו, ועמודי חצר סביב ועדניהם ודודם ומטריהם. בסדר? אז הם סוחבים את הדברים הכבדים, את הקרשים, את הבסיס, כאילו, את ה... אמרתי לא חשוב, אני חוזר בי, הכל חשוב שם, אין לא חשוב, אבל אם עושים את המדרג, גם רואים לפי הכיוונים, אתה רואה את החשיבות קצת, נכון? בצד הדרומי זה כאת, גרשון בצד המערבי, יש פה הכל, הפרשנים פה מאוד מלאים בלהסביר את כל העניינים, זה גם קשור אחרי זה לנחלות בארץ ישראל. עכשיו, איזה צד חסר לנו? הרי יש לנו 3 משפחות לוויה, ויש לנו 4 כיווני עולם, נכון? חסר לנו לצד המזרחי, איפה שיהודה. מי נמצא שמה? שמה זה המנהיגים. ואחרונים לפני המשכן, קדמה לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו, שומרים משמרת המקדש, משמרת בני ישראל וזר הקרב יומת. שמה זה הכהנים והמנהיגים. שם זה לא הלוויים שרק סוחבים את המקדש, אלא אלה שמפעילים אותו. אחד הפרשנים פה מתבטא שמשה זה כהן הכהנים. זה כאילו, הוא המנהיג של הכהנים. חוני יחד איתם. כל פקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני, למשפחותם, כל זכם בן חודש ומעלה, 22 אלף. משפחת לב, כל שבט לוי, מגיל חודש ומעלה הוא 22 אלף. ועל זה שואל הרמב"ן שאלה קשה ונוראית. רבותיי, את עם ישראל ספרו מגיל 20 ומעלה, נכון? וכמה כל שבט יצא? ראינו בין 40 אלף בגדול, בין 32 אלף הכי קטן, נכון? ושבט מנשה. ו-40 אלף, 50 אלף, 60 אלף, עד 70 ומשהו אלף, נכון? אז מי השבט הכי קטן באמת? שבט לוי. מונים אותו מגיל הרבה יותר צעיר. היה מצופה שיהיה פה 80 אלף, 100 אלף, מגיל חודש, לא מגיל 20. והמספר שלו מאוד קטן. חז"ל אומרים שהארון היה אוכל בהם. בגלל שהם... אבל הם עדיין לא סחבו את הארון. אי אפשר, אומר הרמב"ן, אי אפשר להגיד את התירוץ הזה פה. אז מה אומר הרמב"ן? תראו, זה תירוץ מיוחד, נקרא לו. שבמצרים, עם ישראל, למה הוא גדל מאוד? כי עינו אותם, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל הלווים לא היו בשיעבוד. אומר הרמב"ן, הם לא היו בשיעבוד, הם גם לא היו בברכה של 6 בקרס אחת. ואז הם יצאו שבט קטן. כך אומר הרמב"ן. אבל צריך לשים לב למספרים. ואומר הרמב"ן משה, קודם כל בכון זכר, 6, אנחנו עוברים עליו, ואומר הרמב"ן משה, קודם כל בכור זכר לבני ישראל, מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם. מה שקורה עכשיו זה אמרנו, זה לא צחוק. זה לא בכאילו. הבכורות של עם ישראל מחליפים את, כלומר הפוך, הלוויים מחליפים את הבכורות של עם ישראל. אז צריך לעשות ספירה. כמה יש בכורות בעם ישראל וכמה יש לוויים, ולעשות אחד לאחד, כל אחד מעביר את ה... איך זה נקרא לזה? מרות שליחים. מעביר את השרבית מבכור ללוי. ולקחת את הלוויים לי, אני אדוני תחת כל בכור בני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. יש פה גם איזה מעבר של בכורות של בהמה. פה הפרשנים קצת מסתבכים בדבר הזה. רש"י אומר שזה היה בעצם, לעם ישראל יש קדושה בבחורות של פטר חמור, נכון? שאחרי זה אנחנו צריכים לפדות את זה תמיד בסה. אז סה של בן לוי פטר פטר חמור, כאילו בן לוי נתן לכהן סה, וזה פטר את הקדושה של הפטרי חמור של הבחורות, של, 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 של כל הבחורות, בסדר? או של עם ישראל. וסה אחד יכל לפתור כמה פעמים. הוא נתן סה לכהן וזה פטר פטר חמור אחד, הוא החזיר לו את זה, הוא עושה את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כן. כי את, את הבחורות של הבהמה לא ספרו ועשו אחד לאחד. אז ככה רש"י כאן אומר, ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו את כל בכור בבני ישראל, ויהי כל בכור זכר במספר שמות בין חודש ומעלה, לפקודיהם, 22 אלף, 370 ו-200. 22 אלף, 273. מדויק. וכמה יש לנו לוויים? 22 אלף. אגב, ב-22,000 יש שם פרשנים אומרים, איך יצא בדיוק בול 22,000? כאילו נשמע לא הגיוני, נכון? אז אומרים, לא, לא דייקו. אז אחד הפרשנים שכותב, מה לא דייקו? אתה רואה שבעם ישראל דייקו על המילימטר, ועכשיו זה גם בעייתי קצת, עוד מעט תראו בפדיון. אז באמת זה היה 22,000, ולעם ישראל היה 22,273 בחורות. ודבר עדנן משה למור, קח תלווים תחת כל בחור בני ישראל, ואת בהמה תלווים תחת בהמתם. והיו לי הלווים, אני אדוני. ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים עודפים על הלווים מבחור בני ישראל. ולקחת חמשת שקלים לגולגולת, בשקל הקודש תיקח 20 גרה שקל, ונתת כסף לארון ולבניו פדויה, עודפים בהם, נסביר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה לא צחוק, עושים פה עכשיו מעבר מהקדושה של הבכורות לקדושה של, של הלוויים. עכשיו מה הבעיה? שהיה יותר בכורות מלוויים? אז עשו בכור, נותן כיף ללוי, יאללה, העברתי לך את הקדושה. עוד בכור ללוי, עוד בכור ללוי, עוד בכור ללוי, בסוף מה נשאר? 273 בכורות. שאין להם למי להעביר את הקדושה, את הקדושה. מה נמנה אותם ללוויים? מה נעשה איתם? אז אומר הקדוש ברוך הוא, הם ייתנו 5 שקלים. ואת החמישה שקלים כאילו יפדו את הקדושה שלהם, ואת הכסף הזה תיתנו לבית המקדש. בסדר? עכשיו, מה קרה? הגמרא מספרת שאף אחד לא רצה, כל אחד אמר, אני לא בחמישה שקלים, אני... זה לא באמת היה כפות, כן? אני... זה... אז עשו כמובן הגרלה. ויקח משה את, את כסף הפדיום, מת העודפים על בדוי הלווים, מת בחור בני ישראל לקח את הכסף, 5,630,000 בשקל הקודש, זה 5 שקלים כפול. כמה היה לנו היתרה? 273, כן? ויתן משה את כסף הפדויים לארון ולבניו על פי אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. אז הוא מעביר את זה לבית המקדש, וככה פדו את כל הבחורות. שביעי. ודבר ענן משה ולארון למור, נשוא את ראש בני קהת, אתם מכירים את פרשת נשוא, נכון? זה הפרשה הבאה. זה כאילו נושא, נשוא. כאילו זה נושא חדש. זה לא נושא חדש, זה מתחיל פה. אחרי שמנינו אותם ישראל וחילקנו אותם לדגלים, ונתנו לכל דגל כיוון, מנינו את הלוויים עם המשפחות וחילקנו אותם לכיוונים סביב המשכן ונתנו לכל משפחה כזאת תפקיד. נכון? אחרי זה, עכשיו מנינו את הלוויים מבין חודש ומעלה כדי להעביר את הקדושה מהבחורות ללוויים וכו'. אבל הם לא עובדים מבין חודש ומעלה, ואנחנו רוצים שכל משפחה לדעת כמה אנשים עובדים יש לנו. מאיזה גיל הלוויים עובדים? מגיל 30. יש פעם אחת כתוב 25, פעם אחת כתוב 30. חזל אומרים שהם לומדים מגיל 25 ומתחילים לעבוד מגיל 30. אז אנחנו צריכים לדעת כמה יש לנו מגיל 30 ומעלה. עכשיו עוברים את קהת, גרשון ומררי, מגיל 30 ומעלה, כמה יש לנו בכל משפחה, כדי לדעת כמה עובדים יש לנו. בסדר? בפרשת נשוא, זה בעצם אמצע נושא. זה באמצע המפקד השני של הלוויים, כדי לדעת כמה אנשים עובדים בפועל. ודבר עליהם שבל אהרון למור, נשוא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם ובית אבותם, בין 30 שנה ומעלה, ועד בין 50 שנה, כל בעל הצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים, אני מזכיר לכם, סופרים עכשיו את קהת, והתפקיד שלהם זה לשאת את כלי המקדש. ובא אהרון, עכשיו, איך הם מפרקים את כלי המקדש? הרי הלוויים צריכים לשאת את כלי המקדש, אבל הם לא יכולים להיכנס לאן? למשכן. מה, הם ייכנסו לתוך קודש הקודשים ויקחו את אהרון? אז הכהנים צריכים לפרק להם את זה, לחסות את זה, זה הפרשייה הקרובה, ואז הלוויים סוחבים את זה. ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה, והורידו את פרוכת המסך וכי סובה את ארון העדות. דבר ראשון, את ארון העדות מכסים עם הפרוכת שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. זה הכלי היחיד שמכסים אותו עם פרוכת, חוץ מהכיסויים הבאים. בגלל שזה כלי כזה מיוחד וקדוש. ככל שדבר יותר קדוש, הוא צריך יותר כיסוי. ונתנו עליו כיסוי אור תחש, לקחו אורות של תחשים, שזה חלק מהאורות שאיתם בנו את הגג של המשכן, נכון? אז לקחו אור כזה ועשו איתו מין תיק. ונתנו עליו כיסוי אור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו ודיו. אז כמה כיסויים יש לנו? יש לנו את הפרוכת, אחרי זה כיסוי אור תחש, ואחרי זה בגד כליל תכלת זה ליופי, ואז שמו את בדיו. מה זה שמו את בדיו? הבדים זה המקלות שאיתם סוחבים אותו, נכון? סליחה? כתוב שלא יסור ממנו. אסור שהבדים יצאו מהארון, אז מה זה שמו בדיו? תשובה? כמה תשובות? או... שמו את זה על הכתף, הלווים הרימו את זה על הכתף, זה הכוונה, שמו את בדיו על הכתף, או שהם סידרו אותם, נכון? הם לא היו באמצע תמיד, הם תמיד בלטו לפרוכת. אז הם עכשיו סידרו אותם באמצע כדי שהארון יהיה באמצע ויהיה להם קל לסחוב, בסדר? שזה יהיה יותר בזווית נכונה. ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת. עכשיו עוברים מהארון הברית לשולחן, יוצאים החוצה לקודש, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, כמו שראינו קודם, ונתנו עליו את הקערות, את הכפות ואת המנקיות ואת כסות הנסך. מנקיות וכסות הנסך זה בעצם הדברים שעומדים בצד של השולחן, שעליהם שמים את לחם הפנים, המנקיות זה שני מדפים האלה שנמצאים בצד של הארון, וכסות הנסך זה מין שיפודים כאלה שעליהם הלחם עומד, בסדר? שישה לחמים ושישה לחמים, ולחם התמיד עליו יהיה. אז שמים שם בגד תכלת, ואחרי זה פרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה אור תחש ושמו את בדיו. בסוף בסוף זה מכסה אור תחש, שזה מן התיק, נרתיק כזה שאיתו לוקחים את הזה. מעניין שבארון הבגד תכלת היה למעלה, ולא הכסוי אור תחש. אומרים הפרשנים שבארון, לכבודו, רצו שהוא יהיה מאוד יפה. אז סחבו אותו עם בגד תכלת מלמעלה. תכלת, רומז לכיסא הכבוד, רומז לנכון, דברים עליונים. בדברים האחרים, מה שלמעלה זה האור תחש. עכשיו עוברים למנורה, מהשולחן למנורה, ולקחו בגד תכלת, דחסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלככיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם, ונתנו אותה ואת כל כלי למכסה אור תחש, ונתנו על המות. אתם רואים עוד פעם, בגד תכלת, ואחרי זה אור תחש. האור תחש הוא הסופי. עכשיו עוברים למזבח הזהב, ועל מזבח הזהב יפסו בגד תכלת, וחיסו אותו מכסה אור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו את כל כלי השרת אשר רטובם בקודש, נתנו על בגד תכלת וכיסו אותם מכסה ותחש, ונתנו על המודד, ישנו את המזבח. עכשיו עוברים מהמנורה למזבח הזהב. דישנו את המזבח, מה זה? לא לשים עליו דשן, אלא להוציא ממנו את הדשן. מזכיר את מה? לשרש. מה זה לשרש? לא לטעת שורש, אלא להוציא שורש, נכון? יש מילים שהם להשריש, זה לטעת שורש, ולשרש זה להוציא את השורש. אותו דבר פה. ודישנו את המזבח ועושה עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם, את המחתות ואת המזלגות, ואת היעים ואת המזרקות שזרוקים איתם את הדם. כל כלי המזבח ופרסו עליו כסויות תחש ושמו בדיו. גם כאן, שמו בדיו. זה או ששמו את זה על הכתף ולקחו את זה, או שסידרו את זה. וחילה אהרון ובניו לחסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה. ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגיעו לקודש ומתו. אלה מסע בני קהת בעול מועד. היה פה סוגריים. בעצם אנחנו רוצים לספור את בני קהת. זה יהיה בפרשת נסו, הספירה. רק פה זה הציווי. כן, הוא יצווה לספור את בני קהת, ואחרי זה את בני גרשון, ואחרי זה את בני מררי. לפי החשיבות של הדברים שהם נושאים. קודם זה נאמר קודם גרשון, אחרי זה קהת, ואחרי זה מררי, לפי הגיל. עכשיו זה נאמר לפי התפקיד, כי סופרים את האנשים שהולכים לעבוד בפועל, נכון? אז פתחו פה סוגריים, רוצים לספור את המשפחות של הלווים כדי לדעת מי איתנו, מי עובד. אבל אומר לך סוגריים, אתה יודע ששבט קהת סוחב את הכלי הקודש, אז איך יפרקו את המשכן? הלווים לא נכנסים למשכן פנימה, כשהוא קיים. אז הכהנים נכנסים, מפרקים את הכל, מכסים את כל הכלים, ואז הלווים באים ונכנסים מתחת לאלונקה. מובן? וחילה אהרון ובניו לחסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בסוף המחנה, ואחרי כן יבואו בני הקהת לשאת ולא יגעו לקודש ומתו. אם הם יגעו, כאילו, ולא יגעו ומתו, זאת אומרת שחס חלילה, אם יגעו ומתו, נכון? אלה מסע בני קהת באוהל מועד, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן שמן המאור, על מה אלעזר בן אהרון הכהן? אמרנו שהוא ממונה על שבט קהת, הוא אחראי על כל הסיפור, ובפועל הוא אחראי על שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה, ופקודת כל המשכן וכל השבוע בקודש ובחיליו. וידבר עדיין משה ולאהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלווים, תיזהרו! הם עוסקים בדבר הכי מפחיד, הכי קדוש. אל תחריטו אותם. אם הם קראנו פה ולא יגעו לקודש ומתו, תיזהרו. וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים. אהרון ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו, שקודם אהרון ובניו יבואו ויפרקו את המשכן, מה שאמרנו קודם, ואז הם ייכנסו. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. שהלוויים, שבט קהת, לא ייכנסו פנימה לתוך המשכן לראות כבלה את הקודש, זה איך מכניסים את הקודש, את כלי הקודש, לתוך הנרתיקים שלהם. שלא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. התרגום פה אומר, ולא יעלון למחזה קדמך סן יתמן קוצ'ה, ולא ימותון. בסדר? אז מזהירים אותם מאוד 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 על כל העניין. אני רק רוצה לסכם לפני הסוף, ולומר שהכוזרי, בצורה מאוד מעניינת, מקביל את המשכן כמו לבן אדם, והוא אומר שהאיברים הפנימיים הזה, זה כלי הקודש, זה קהת, נכון? ויש לנו את האור, ויש לנו את העצמות, השלד. בסדר? העצמות פחות חיות מהאור, נכון? זה הולך כאילו מהקודש ופחות. אז שבט קהת, משפחת קהת אחראית על מה? על הלב, על האיברים הפנימיים. משפחת גרשון אחראית על האור. משפחת מררי אחראי על העצמות, על השלד. על הקרשים, על הבריחים, מה שמחזיק את המשכן. ועוד דבר שרציתי להגיד בשם הרמב"ן, ובזה נסיים, שמאוד מאוד דומה להר סיני מה שקורה פה. בהר סיני היו הרבה עזרות, איך לא להתקרב ואיך לא זה, נכון? המשכן וכל הדבר הזה זה בעצם הר סיני לדורות. זה השראת שכינה לדורות, ולכן יש המון המון עזרות שדומות מאוד להר סיני. שבת שלום לכולם ושר כוח גדול.